שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו נלמד הערב בעזרת השם את הסוגיה האחרונה בפרק השני, הסוגיה שבעצם חותמת את המשנה שבסוף הפרק הראשון, המשנה שמנתה חמישה תמין, חמישה מועדים, וברשימת המועדים הוזכר גם האדם. לכאורה, המשנה שלנו, כאמור, המשך ישיר לכל מה שדיברנו עליו עד כה, כמו ששן ורגל למועדים, כמו ששור יכול להפוך להיות מועד, כך גם האדם מועד לעולם. ועל כן כאמור מן הבחינה הזו משנתנו מהווה המשך ישיר אל הדיונים הקודמים. אבל, ונדמה לי שכבר הערנו על זה בעבר, אי אפשר שלא לשים לב שלדעת הרמב״ם אנחנו עוברים לנושא שונה לחלוטין. והרמב״ם בספר הנזיקין שלו בחר להבחין הבחנה ברורה בין הלכות נזקי ממון, שעליהן דיברנו מתחילת המסכת ועד כה, לבין הלכות חובל ומזיק. כלומר לדעת הרמב״ם אינו דומה ממונו של אדם שהזיק לאדם שהזיק במו ידיו. זו לא אותה פרשייה. ובמשנתנו, אמנם, בעיקר אם נאמר שהמבעה שבמשנה הוא האדם, הרי שהאדם הוא חלק בלתי נפרד מאבות הנזיקין, וכאמור, כך מפורש לגבי אותה משנה של חמישה מועדים, שמשנתנו כאן בדף כפוו חותמת את הרשימה הזו, ובכל זאת, כאמור, הרמב״ם מבקש להדגיש שיש הבדל עקרוני ומהותי בין הלכות נזקי ממון לבין אדם המזיק. ועל כן מצד אחד המשך ישיר לכל מה שדיברנו, ומצד שני פתיחה של נושא חדש, במידה רבה הנושא הזה ילווה אותנו גם מחר בעזרת השם בפתיחתו של הפרק השלישי, לפחות חלק מן הסוגיות של פרק המניח שאותו נתחיל מחר, גם הן סוגיות שקשורות לענייני אדם המזיק. ולגבי אדם המזיק התחדשה בעצם הלכה אחת עקרונית, מהותית, וגם מאוד מאוד מחודשת אם מנסים לבחון אותה על פי פשוטה, וזו ההלכה שכאמור פותחת את משנתנו, ההלכה שקובעת שאדם מועד לעולם. אז נראה את הקטע הראשון בגמרא, ואז אני אעבור אל הדף ששלחתי, כדי קצת יותר להרחיב בהלכה הזו, באותה קביעה שאדם מועד לעולם. ובכן אומרת המשנה דף כפר עמוד א', אדם מועד לעולם, בין שוגג בין מזיד, בין ער בין ישן. זה שאדם שהזיק במזיד, או אדם שהזיק אשר הוא ער חייו, זה ברור, הוא פשוט. אבל אדם מועד אפילו אם הנזק היה בשוגג. ואפילו אם הנזק היה כשהוא ישן, הוא במסורת השס כאן בצד, ולאור הסוגיה המקבילה בסנדרין, ובעיקר לא רק מראה כאן דף כפווה ומודבט, שהאדם מועד אפילו באונס. כל נזק שהאדם גרם, הוא חייב לשלם עליו. מדגישה המשנה, סימה את עין חברו, שזה לא מזיק, אלא חובל, זה אדם שפגע באדם אחר, ושיבר את הכלים. כלומר, בין שמדובר על פגיעה של אדם בחברו, בין שמדובר בפגיעה של אדם שהזיק ממון, כך או כך אומרת המשנה, תמיד האדם משלם נזק שלם. או במילים אחרות, אם בכל אבות הנזיקין מצאנו פטורים שונים, מצאנו הפחתות מן העונש בדיני חצי נזק, בקרן תמה, בצרורות, מצאנו הקלות שונות בשן ורגל שפטורות ברשות הרבים, ובאש ובבור, אבל אדם מועד לעולם, ותמיד אדם מתחייב לשלם נזק שלם. מירה הגמרה, קצת במאמר מוסגר, קטן אי סימת אין חברו דום ידי שיבר את הכלים. כלומר, בפשטות משנתנו מדברת גם על מי שהזיק משוגג ובלי כוונה, ומשווה בין חובל לבין מזיק. מה הטעם לגבי מי ששיבר את הכלים? נזק אין, כלומר אדם ששבר כלים צריך לשלם את שווי הנזק, אבל הוא לא מתחייב במשהו אחר. מילא גם נזק אין, ארבעה דברים לא, כלומר אין חמישה תשלומים באדם שהזיק כלים, אלא רק נזק. אף סימת אין חברו, אדם שחבל בחברו, גם הוא חייב רק בנזק ולא בארבעה דברים. ואומנם במשנה להלן בפרק השמיני בפרק החובל, נלמד שהחובל בחברו חייב חמישה דברים, זה דווקא אם הדבר היה במזיד, דווקא אם הדבר היה בכוונה. אבל אותה הלכה גורפת שאומרת שאדם מועד לעולם, אפילו הוא שוגג, אפילו הוא ישן, נכונה לגבי מי שפגע בחברו, אלא שפגיעה שכזאת מחייבת אך ורק בתשלומי נזק, לא מחייבת בכל המכלול של חמשת תשלומי החובל. אז אם כן, ומיד בסוף הדף שנראה מיד, נחזור ונאמר מילה אחת על היחס הזה בין חובל לבין מזיק, אבל לפני כן כאמור הסבר עצם דין המשנה, דף כ"ו עמוד ב', מנעני מילי, מנעין לנו שאדם באמת חייב באופן כל כך גורף ומקיף, שאדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיק, אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, אמר קרא פצע תחת פצע או פצע תחת פצע לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון. כאמור הברייתא כאן הולכת אפילו עוד צעד שלא כתוב בפירוש במשנה, מסורת הש"ס אומנם מוסיף את זה, אבל כאן בברייתא הדבר מפורש שלא רק שאדם חייב על נזק שגרם בשוגג, אדם חייב אפילו על נזק שגרם באונס. שואלת הגמרא, היי, כלומר הפסוק הזה, פצע תחת פצע, מבא אלי, ליתן צער במקום נזק. מכאן למדו חז"ל, שמי שחבל בחברו לא רק משלם את הנזק, אלא צריך לשלם גם על הצער שנגרם, כמו שנלמד בפרק השמיני. אומרת הגמרא, אם כן, לכתוב קרא פצע בפצע. מה היא תחת פצע? שמע מינה תרתי. כלומר, מכאן למדנו שאכן אדם, שאדם שחבל בחברו, ושוב, לאור מה שראינו מקודם, שזה היה בכוונה, לא מסתפק רק בתשלומי נזק, אלא משלם גם תשלומים נוספים, בין השאר גם תשלומי צער. ועדיין, מהפסוק הזה, פצע תחת פצע, למדנו שאכן האדם שחבל או שהזיק, חייב לעולם לא רק בשוגג, אלא אפילו באונס. ולכאורה, סוגייתנו, אפילו אם לא נגרוס במשנה בפירוש, ונאמר שאדם מועד לעולם אפילו באונס, הרי שכאמור, בברייתא בגמרא, הדברים אכן מפורשים. אז כמו שאמרתי, מדובר על הלכה יסודית ועקרונית, ואני עובר לדף המקורות ששלחתי מקודם, כדי לעיין ממש בקצרה ביסוד ההלכה הזו של אדם מועד לעולם. בגמרא שנראה עוד מעט, הגמרא כאן בדף כף זין, אני מתחיל מן המקור השלישי שיש בדף, לכאורה הגמרא באמת הולכת בדיוק בכיוון של המשנה, שחיובו של אדם הוא חיוב מוחלט. ואפילו אם הוא שוגג ואפילו אם הוא אנוס, ולכן תאמר הגמרא שנראה תכף, אמר רבא נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה, כלומר אפילו אם הרוח היא רוח שלא הייתה מצויה, הוא לא חשב שהרוח הזאת תפיל אותו מהגג, והוא הזיק, עדיין חייב על הנזק. הנה גם כאן, לכאורה אדם שנפל מן הגג ברוח שאינה מצויה הוא בוודאי לא מזיד, הוא שוגג, אולי אפילו הוא אנוס, ובכל זאת אומרת הגמרא מפורשות שעדיין חייב לשלם על הנזק. ואם כן, משנתנו, בוודאי לפי הגרסה בברייתא בגמרא אפילו אונס, וגם לפי ההלכה של רוח שאינה מצויה, בהחלט מושכת לכיוון שאדם מועד לעולם פשוטו כמשמעו, בלי שום יוצא מן הכלל. אבל, סוגיות אחרות לכאורה אומרות אמירה שונה מאוד. וכך כבר בירושלמי על משנתנו. הירושלמי על משנתנו הוא ממש ירושלמי של משפט אחד, הפרק השני בירושלמי נחתם במשפט אחד, והוא המשפט שכאן לפנינו, מקום מספר 4, אמר רבי יצחק, מתנית, כלומר מה שאומרת משנתנו, שמי שהזיק כשהוא ישן אכן חייב, ושהיו שניהם ישנים. כלומר שני האנשים הלכו לישון זה לצד זה. אבל אם היה אחד מהם ישן, כלומר אדם כבר הלך לישון והוא נרדם, הוא בא חברו לישון אצלו, זה שבא לישון אצלו הוא המועד. כלומר, אומר הירושלמי, מה שכתוב במשנה, שאדם מועד לעולם אפילו כשהוא ישן, לא מדויק. לא בכל מצב אפשר לחייב אדם על נזקים שהוא גרם כשהוא ישן. שכן אם הוא הלך לישון בתום לב, הוא לא חשב שיש איזה כלים או אדם לידו, ואז במישהו ונשכב לצידו, אז במישהו ושם כלים לצידו, על מה תחייב אותו? הרי כשהוא גרם את הנזק, הוא ישן, הוא בכלל לא מודע למעשיו. ואם תאמר שהוא צריך להיזהר, הוא לא יכול היה להיזהר, כי שמו דברים לידו רק אחרי שהוא נרדם. ולכן אומר הירושלמי, במצב כזה אדם לא חייב. או במילים אחרות, הקביעה הכל כך גורפת שאדם מועד לעולם, לא, לא תמיד. יש מצבים שבהם באמת לא יכול היה לעשות שום דבר, ולכן יהיה פתור. אותה הלכה עצמה אנחנו מוצאים, בעזרת השם אחר, המשנה הראשונה של הפרק השלישי. המניח את הקד ברשות הרבים ובא אחר ונתקל בה ושברה, פתור, ואם מוזג בבעל חבית חייב בנזקו. מה זאת אומרת? למה מי שנתקל בקד ושבר אותו הוא פתור? הרי סוף כל סוף אדם מועד לעולם. אז הגמרא, שנדון במחר, מדברת על זה שהיא באה אלה ליונה ולמייזל, תסתכל לאן אתה הולך וכו' וכו', אבל סוף כל סוף אתה רואה שיש מצבים שבהם אדם שבר את הקד והוא פטור. ומסבירה הגמרא שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים. כלומר, באמת הוא לא יכול היה למנוע את הנזק, זה היה נזק בלתי נמנע. אז מה אם זה נזק בלתי נמנע? אבל אדם חייב לעולם, גם באונס. גם נזק שאדם גרם לו באונס הוא כנראה נזק בלתי נמנע, כי הוא לא יכול היה למנוע אותו, זה באונס. ובכל זאת מחייבים אותו. אז למה כאן כשהוא נתקל בקד, אתה סבור שהוא פטור? ודוגמה נוספת, במשנה בהמשך הפרק השלישי. היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון, אז אם נשברה החבית בקורה, כלומר שבעל הקורה נסע מהר מדי ונתקל בחבית, אז ברור שהוא חייב. אבל אומרת המשנה, ואם עמד בעל החבית, כלומר אם בעל החבית עצר עצירה פתאומית, ואז בעל הקורה שנוסע אחריו נתקע בו בעוצמה, במצב כזה באמת בעל החבית פטור. סליחה, בעל הקורה פטור במצב כזה. אבל מה זאת אומרת, אדם מועד לעולם? כן, אבל מה לעשות? בעל החבית פתאום עצר, עצירה פתאומית, התאונה הייתה בלתי נמנעת. התנגשתי בו מאחורה. טוב, אז מה אם זה היה תאונה בלתי נמנעת? היא הייתה באונס, אבל אדם חייב גם באונס. ולכן, כמו שכתבתי כאן בכותרת בסעיף א', לכאורה נראה שיש סתירה מסוימת בין הסוגיות. משנתנו, הברייתא, ההלכה של רוח שאינה מצויה, אומרת שבאמת ההלכה שאדם מועד לעולם היא הלכה ללא סייג, פשוטו כמשמעו, אדם לעולם יהיה חייב. אבל דוגמאות שונות, והבאנו רק מקצתן, קובעות שכאשר באמת לא היה לו מה לעשות, כאשר באמת אין דרכו להתבונן בדרכים, או ששמו משהו לידו אחרי שהוא כבר נרדם, הרי שהוא אכן פטור. ולאור הסתירה העמוקה הזו בין הסוגיות, מצאנו מחלוקת עקרונית ויסודית בין בעלי התוספות לבין הרמב"ן, בשאלת הפירוש של אדם מועד לעולם. שכן התוספות כאן בדף כף זין, אכן סבורים שחייבים לסייג ולהגביל את הקביעה הזו, שאדם מועד לעולם. כותבים תוספות, ואף על גב, דמרבינן אונס כרצון באדם המזיג מפצע תחת פצע, כפי שזה אתה ראינו בסוגיותינו, אונס גמור לא רבי רחמן. כאשר מדובר על אונס גמור, כאשר באמת למזיק לא הייתה שום ברירה, ובאמת הדבר לא היה תלוי בו כלל ועיקר, אי אפשר לחייב אותו. ובאמת, לכאורה, דברי התוספות הולמים לחלוטין את העובדה, ואת ההלכה העקרונית שמצאנו בכל מקום אחר, והיא שאונס רחמן הפטרי. כל דבר שאדם גרם לו באונס, כל דבר שבאמת לא היה לו אחריות עליו, איך אפשר לחייב אותו? מה פתאום שבנינה נזיקין נמצא איזושהי הלכה גורפת שאונס חייב גם הוא? מה פתאום? אונס רחמן הפטרי. והתוספות כמובן מבינים שהשאלה שאנחנו נשאל מיידית, כאשר התוספות אומרים שבאונס גמור לא חייבים, אז מה זה אונס ומה זה אונס גמור? מתי חייבים ומתי לא? ואמת המידה של התוספות היא מבוססת על הלכות שומרים, והתוספות סבורים שאונס כאין גניבה, פה באמת אדם המזיק פטור, לעומת זאת אונס כאין אבדה, שזה דבר קרוב יותר לפשיעה, אדם המזיק חייב. כלומר, אם אדם מזיק בפשיעה גמורה, ודאי שאם אדם מזיק במזיד הוא חייב. גם אם הוא הזיק בשוגג, אבל הייתה כאן סוג מסוים של פשיעה, הוא גם כן חייב. אבל אם הוא הזיק בשוגג או באונס, כאשר לא הייתה פשיעה בכלל, מה שמצאנו בדיני שומרים, ששומר שנגנב לו החפץ, במצב כזה לדעת התוספות, האדם אכן פטור, זה כבר בכלל אונס גמור שלא רבי רחמן. וכמו שציינתי כאן, התוספות חוזרים על דבריהם גם בבבא מציע וגם בבבא בתרא. בשלוש הבבות, בבא קמא, בבבא מציע ובבא בתרא, מצאנו תוספות שקובע שאף על פי שחז"ל אומרים אדם מועד לעולם, לא תמיד. לא תמיד, ויש רמה מסוימת של חוסר אחריות, יש רמה מסוימת, לא של חוסר, אלא של הסרת האחריות, של אונס גמור, ואז באמת אדם ייפטר, כך משנתם העקרונית של בעלי התוספות. והרמב"ן בבבא מציע בדף פ"ב מצטט את התוספות כאן בבבא קמא, והרמב"ן חולק על התוספות מכל וכל. ואני אתחיל דווקא מהפסקה השלישית בדברי הרמב"ן כאן במקור 10, כאשר הרמב"ן מזכיר את טענתו העקרונית, ואומר הרמב"ן וסוף דבר, כיוון שהזכירו חכמים באונס נזיקין, אבן מונחת בחיקו ולא הכיר בה מעולם, זו הגמרא שנראה מיד, שאדם הייתה איזה אבן מתחתיו, אפילו לא יודע שהיא שם, ואז שהוא קם, האבן התעופפה וגרמה נזק. ובכל זאת גם במצב כזה חייב, למרות שברור שהוא אנוס. אומר הרמב"ן יותר מזה ונפל מן הגג ברוח שאינה מצויה. הרי הזכירו סוף האונסים כולם, וכאן המשפט המפורסם של הרמב"ן, דרוח שאינה מצויה אפילו כאותה של אליהו במשמע. כלומר אפילו סערת אליהו באה וסחפה את האדם מן הגג והפילה אותו והוא גרם נזק, אומר הרמב"ן גם על זה חייבים. כי סוף כל סוף אם אמרה הגמרא שברוח שאינה מצויה חייבים, אז הכוונה כל רוח שאינה מצויה ואפילו סערת אליהו. או אם אמרה המשנה, או אולי זה לא כתוב במשנה, אבל זה ודאי כתוב בברייתא, שאדם חייב על אונס, אז אונס זה אונס. ואף על פי כן הוא מתחייב. אז כאמור, דברי התוספות הולמים מאוד את הסוגיות בפרק המניח, ואת המצבים שבהם בכל זאת אנחנו רואים שאדם פטור, ולעומת זאת דברי הרמב"ן הולמים את משנתנו, שאדם מועד לעולם. כיצד התוספות, כיצד הרמב"ן, סליחה, מתמודד עם אותן ראיות של התוספות? אז הרמב"ן, ואני לא אעריך בזה כאן, הדגשתי את המשפטים החשובים בתוך דברי הרמב"ן עצמו, והרמב"ן מסביר שבאמת אדם מועד לעולם ללא סייג וללא הגבלה. אלא שלעיתים יש מישהו שאשם יותר. הרמב"ן מתמודד עם אותו ירושלמי כאן על המשנה שלנו, ירושלמי שהתוספות בונים עליו תילי תילים, ואומר הרמב"ן, באמת אדם ישן אפשר לחייב אותו בכל הנזקים. אלא שאם אדם הלך לישון, ואז במודע בא מישהו אחריו ושם כלי, או שהאדם בא ונשכב לצידו, ואז הישן גרם נזק, אז הנה חינמי, הייתי יכול לחייב את הישן. הבעיה שמי שבא אחריו, אחרי שהוא נרדם, אשם יותר. ההוא פשע יותר. ולכן אני לא אחייב את הישן. אבל זה לא בגלל שישן פטור, ישן חייב, כי חייבים על כל נזק שהוא. אבל כאשר יש מישהו שאשם יותר, אז אני לא מחייב את הראשון. ועוד טענה של הרמב"ן, מסוגיה בהמשך בבא קמא לגבי אומן שקלקל, וגם מזה הוכיחה התוספות שבמצבים מסוימים אני לא מחייב את האומן, אבל לכאורה האומן חייב תמיד, כי לא גרה מאדם שהזיק אפילו בשוגג או באונס. אומר הרמב"ן, גם זו אינה הוכחה. משום שאומן שקלקל, זו הלכה ייחודית בדיני פועלים, הלכה ייחודית בעיני אומנים, שהטועה במלאכתו לא מחייבים אותו משום מזיק. אבל זה לא בא להגביל או לצמצם את אותה קביעה גורפת שאומרת שאדם אכן מועד לעולם. כשלמדנו את הסוגיה אצל מורנו הרב ליכטנשטיין, וציינתי כאן במקור מספר 12, שיש רעיון מאוד מאוד דומה של רב שלמה פישר, זכר צדיק לברכה, בספר בית ישי, בסימן ה-ו, הציע הרב לקשור את כל המחלוקת העקרונית הזאת בין הרמב"ן לבין התוספות בגמרא שכבר למדנו לעיל בדף ד', שכן כאמור השאלה אם אדם נזכר או לא נזכר במשנה קשור לעניין הפירוש של מבעה, ובתוך כדי המסע ומתן שם בגמרא בדף ד', שואלת הגמרא אם את הביטוי ושמירתן עליך אפשר לומר גם לגבי אדם. והגמרא שם תמהה ואומרת אדם שמירת גופו עליו, אדם צריך לשמור על השור שלו שלא יזיק, אדם צריך לשמור על האש שלו, שלא תתפשט לשדה חברו. אבל אדם לא צריך לשמור על עצמו שלא יזיק. אדם צריך לשמור על ממונו. האם שייך לומר שאדם שומר על עצמו? כך מקשה הגמרא. אבל מתרצת הגמרא, כן, כך מפורש בדברי חז"ל, שאדם שמירת גופו עליו. והציע הרב ליכטנשטיין, והזכיר את הדברים בשמו של הרב סולובייצ'יק, שבעצם המחלוקת בין הרמב"ן והתוספות קשורה בדיוק לשאלה הזו. התוספות מבינים שלמסקנת הגמרא בדף ד' באמת אדם שמירת גופו עליו, כלומר מה שנדרש מאדם זה כמו שהוא שומר על ממונו, כך הוא צריך לשמור גם על גופו. ובדיוק כמו שבהלכות שמירת ממונו, אם ברור שהשמירה הייתה שמירה מספקת, אם הוא נזהר מספיק, אז אי אפשר לחייב אותו. כך גם בשמירת גופו, אם זה לא ממש אשמתו, אם הוא לא עשה כאן איזשהו מעשה שיש בו רשלנות, אז אי אפשר לחייב אותו כי הוא שמר על עצמו. לעומת זאת לפי הרמב"ן, גם למסקנת הגמרא בדף ד' לא שייך ברמה המהותית לומר על אדם שמירת גופו עליו. החיוב של אדם המזיק הוא מחמת עצם מעשה הנזק שהוא ביצע. אתה הזקת, אז אתה צריך לשלם. ולא תועיל כאן שום טענת פטור. נכון, זו לא הייתה אשמתך, הייתה אנוס. אבל זה לא שור שלא שמרת עליו. אלה ידיך ורגליך וגופך שהזיקו. והיות שהם אלה שהזיקו, ממילא חייבים לשלם בכל תנאי ובכל עניין. כך כאמור הציע הרב ליכטנשטיין בשמו של הרב סולובייצ'יק, רב שלמה פישר, מי שפעם למד קצת בספר בית ישי שהסגרתי כאן, באמת יש ביטוי שנהג לחזור עליו בהרבה שיעורים, וזה האדם שבאדם והגוף שבאדם. כלומר, האם בעצם מה שהזיק זה הגוף, כלומר בכלל בתפיסתו של אדם ועולמו, יש גוף ויש נשמה. יש האדם שבאדם ויש הגוף שבאדם. אז על האדם שבאדם באמת אתה צריך לחייב בכל מצב, בכל עניין. על הגוף שבאדם, על זה אולי שייך לקרוך לעניין הזה של שמירתן עליך, שאדם צריך לשמור על גופו, ומי שרוצה מוזמן לעיין שם יותר. אז זו אם כן המחלוקת העקרונית בין התוספות לבין הרמב"ן, שכאמור היא לא רק בשאלה, השאלה המיידית שבה נחלקו התוספות והרמב"ן, זה האם נכון לומר שבאמת מחייבים בכל האונסים כולם. אבל ביסוד המחלוקת הזאת, כנראה התפיסה מה זה בכלל חיוב על אדם המזיק. האם מדובר על רצף אחד יחד עם שאר אבות הנזיקין, על כך שלא שמרת מספיק מפני מה שהיה צריך לשמור, או שבעצם מדובר על תופעה אחרת שנובעת מעצם קיומו של מעשה נזק, עצם העובדה שאתה, שידיך, שרגליך הזיקו, על זה כבר מחייבים. וכאן אני חוזר למה שהערתי מקודם, בהחלט יכול להיות שזו סבורתו של הרמב"ם, שבא ופיצל והבחין, בין הלכות נזקי ממון לבין הלכות חובל ומזיק. דהיינו שאדם שהזיק בגופו זה לא עוד דוגמה לנזקי ממון. בנזקי ממון חייבים בגלל ששמירתן עליך. האדם המזיק זו כבר תופעה שונה לחלוטין. הכרעת ההלכה בנושא הזה, במחלוקת בין התוספות לבין הרמב"ן, לא לגמרי חד משמעית, או היא לפחות לגמרי חד משמעית בפסיקת הרמ"א, שוודאי פסק כמו התוספות, בדעת הרמב"ם והשולחן ערוך יש להסתפק. אז הרמב"ם מתייחס לנושא הזה פעמיים, גם בפרק א' וגם בפרק ו' מלכות חובל ומזיק. בפרק א' כותב הרמב"ם, אדם הוא עד לעולם, בין שוגג, בין מזיד, בין ער, בין ישן, בין שיקור. כלומר, הרמב"ם לא הזכיר אנוס, אבל כן הזכיר שגם השיקור חייב. ולא נוכל עכשיו להאריך בשאלה של מעמדו של השיקור בהלכה, וכנראה זה תלוי ברמות שונות של שחרות, אנחנו לקראת חנוכה, לא לקראת פורים, אבל בכל מקרה הרמב״ם באמת הבין שלא רק ישן ולא רק שוגג אלא אפילו שיקור שלא מודע למעשיו גם הוא חייב על הנזקים שהוא גרם. אז זו נקודה ראשונה, מכאן עוד אי אפשר להוכיח באופן חד משמעי, רק רציתי להעיר על הביטוי הזה. ממשיך הרמב״ם מצטט את הירושלמי, שאדם שבאמת הניחו כלים בצידו אחרי שהוא נרדם, אחרי שהוא ישן, באמת פטור, אבל ברור שהרמב״ם את הירושלמי לומד בדיוק כמו הרמב״ן. וכותב הרמב״ם כאן בפירוש מקור 13, למה אם בא מישהו והניח כלים בצד הישן, אז הישן פטור, שזה שהניחו הוא המועד שפשע. בדיוק כמו שהסביר הרמב״ן. כלומר, זה לא בגלל שהישן פטור, אלא זה בגלל שמי שהניח את הכלים, השם יותר ממנו. הוא באמת מסיים הרמב״ם ואומר, מי שנפל מן הגג ברוח מצויה והזיק חייב בארבעה דברים, נפל ברוח שאינה מצויה חייב בנזק בלבד. כלומר, הרמב״ם מעתיק את דברי הגמרא שאפילו ברוח שאינה מצויה, אדם חייב בנזקים. המגיד משנה במקום מאיר, שאם זה אונס גמור, כתבו המפרשים שהוא פטור. טוב, אז זה נכון, ברור שהמגיד משנה מתכוון לתוספות, שאם זה אונס גמור הוא פטור. האם המגיד משנה מתכוון לומר שזו גם דעת הרמב״ם? בשביל זה צריך לדלג לפרק ו' בהלכות רובל ומזיק, וכאן הרמב״ם מביא את המימרא בשלמותה ואומר הרמב״ם שהמזיק ממון חברו חייב לשלם, בין שהיה שוגג, בין שהיה אנוס הרי הוא כמזיד, וכאן המגיד משנה מזכיר לנו מה שהוא כבר אמר בפרק א', שבאונס גמור פטור, אבל כאן מגלה המגיד משנה את הסוד ואומר, והרב לא חילק. כלומר, בדברי המגיד משנה בפרק א', עוד היה אפשר לומר שהוא ככה מפרש את הרמב״ם, והוא רוצה לומר שלדעת הרמב״ם באונס גמור פטור, אבל בפרק ו', המגיד משנה אומר בפירוש, ברור שברמב״ם אי אפשר לומר כך, ברמב״ם לא מצאנו חלוקה בין אונסים שונים. והרמב״ם מחייב גם את השיקור בנזקים בפרק א', והרמב״ם מחייב גם את האנוס בנזיקין בפרק ו'. ולכן, באמת, המגיד משנה רומז לזה שפשט הרמב״ם כדברי הרמב״ם. שהאדם חייב בכל אונס שהוא. השולחן ערוך פשוט מעתיק את לשונו של הרמב״ם. אסור להזיק ממון חברו, ואם יזיקו אף על פי שאינו נניח חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג, בין שהיה אנוס. כלומר, גם שוגג, גם אונס לפי השולחן ערוך חייב. אומר הרמ"א, ודווקא שאינו אונס גמור. כלומר, ברור שהרמ"א פסק כדברי התוספות. האם בהכרח השולחן ערוך פסק כמו הרמב"ן? זה לא חד משמעי. הוא באמת מאיר על כך השח כאן במקור 18, וכותב על הרמ"א שמחלק בין אונס גמור לבין שוגג רגיל, כותב השח על לשון מגומגם, כלומר לשונו של הרמ"א מגומגמת, משום שמשמע מהרמ"א שהוא מפרש את השולחן ערוך, אומר השח זה לא יכול להיות. וכך הווה ללמימר ויש אומרים דווקא שאינו אונס גמור. כלומר אומר השח שהרמ"א כאן מבליע הערה קצרה, אבל לא אומר בצורה מספיק ברורה שהוא חולק על המחבר. כי המחבר, כמו גם הרמב״ם, סבורים שאין חילוק, כמו שהמגיד משנה פרש את הרמב״ם, וחייבים בכל אונס שהוא. ולכן הרמ"א ודאי פסק כמו התוספות, לדעת השח, השולחן ערוך, ודאי פסק כמו הרמב״ם, והם ודאי סבורים כמו הרמב״ם, שאין לחלק בין סוגים שונים של אונס. אותה תופעה קיימת גם בהמשך החושן משפט, בסימן תקף א', כאשר השולחן ערוך פוסק שאפילו בנזק, אבל בנזק חייב אפילו אונס לאדם מועד לעולם, וגם שם אומר אסמה, אבל מכל מקום אם מדובר על אונס גדול אי אפשר להתחייב. ושוב אסמה רוצה להמיס את זה על השולחן ערוך. ובאמת הלכה למעשה בדרך כלל אם מדובר לא על אונס, אם מדובר על אונס גמור, דהיינו אם מדובר על משהו שבאמת המזיק בא וטוען להגנתו לא יכולתי להימנע מזה, בדרך כלל הוא ייפטר. כי ודאי שהרמ"א לצידו, ואפשר לומר קימלי כרמ"א, ועוד יותר מזה שלדעת אחרונים רבים, כמו למשל לפי אסמה, אולי בעצם גם השולחן ערוך לא חולק על זה. אולי בעצם גם השולחן ערוך יודע לתוספות. אז בעצם דעתו של הרמ"א ברורה ומוחלטת, ובדעת השולחן ערוך נחלקו השח ואסמה. שהאסמה מבין שיכול להיות שגם השולחן ערוך סבור שאם זה אונס גדול הוא לא מתחייב, בעוד שלדעת השח, מה פתאום? השולחן ערוך והרמב"ם לא חילקו. ועל כן אפילו באונס גמור אכן חייב על נזקים. ואם כן אותה מחלוקת בין התוספות לרמב"ן היא בעצם גם מחלוקת הלכה למעשה, וכמו שאמרתי במידה רבה מחלוקת בין השח לבין אסמה בהבנת פסק השולחן ערוך. אני אסיים את הדף הזה רק בעוד הערה אחת קצרה, זה על הקטע הראשון שקראנו מקודם בגמרא. הגמרא מבינה שההלכה הזו שאדם מועד לעולם, אפילו אם זה היה באונס ואפילו אם זה היה בשוגג, נכונה לא רק במזיק אלא גם בחווה. כלומר, גם אדם שחבל בחברו, ואפילו שזה היה בשוגג או באונס, צריך לשלם, אמנם לא יצטרך לשלם חמישה דברים, אבל לפחות יצטרך לשלם על הנזק. כך מפורש בסוגייתי. האם אמנם ההנחה הזו היא הנחה פשוטה? אז ציינתי כאן חידוש חשוב של רב חיים, ועוד נדון בו כאשר נגיע בעזרת השם אל פרק החובל, בא רב חיים ואומר, תשלומי חבלה ותשלומי נזק אלה שני עולמות. הרמב״ם כאמור לקח את אדם המזיק, ועקר אותו מהלכות נזקי ממון של בבא קמא, קבע לו קובץ הלכות נפרד שנקרא הלכות חובל ומזיק, אבל במעשה הזה הרמב״ם בעצם משדך את החובל והמזיק ביחד. ובא רב חיים ואומר זה לא אותו דבר. תשלומי מזיק, אדם ששבר כלי, אדם שפגע בבהמה, אז זה מזיק, זה חיוב שביסודו הוא חיוב ממוני. מה שאין כן, אדם שחבל בחברו, כאן במהותו החיוב הוא לא חיוב ממוני. כאן בעצם מדובר על משהו הרבה יותר חמור, ולכן הזכרתי את הגמרא כאן במסכת סנהדרין, בדף נון ח', הגמרא שאומרת שכל המגביה יד על חברו נקרא רשע. כלומר, חבלה, אתה ממש פוגע בצלם אלוהים שבאדם. חבלה נתפסת ממש כאין רצח, רצח בזער אנפין. וזה כבר לא עוד נזק, זה חיוב שונה לגמרי. כך טוען רב חיים, ולדבר הזה יש כל מיני השלכות שכאמור לא נעריך בהן כאן. מה שרציתי להעיר זה שלכאורה פשט הגמרא אצלנו מוליך למקום שאולי אפילו יש שתי הלכות באדם שחובל בחברו. כלומר, אם הוא עשה את זה בכוונה, אז אפשר לומר שהוא רשע, אז אפשר לומר שהוא פגע בצלם, אז אפשר לומר שהוא ממש כמעט כמו רוצח, אבל אז הוא באמת יהיה חייב בחמישה דברים. לעומת זאת, אם הוא חבל בחברו, אבל זה היה בשוגג או אפילו באונס, פה כבר אולי לא נגדיר אותו חובל עד כדי כך. הוא אכן צריך לשלם את הנזק, כי על הנזק חייבים לעולם ואפילו בשוגג ואפילו באונס, אבל חבלה, במלוא מובן המילה, את זה באמת לא יהיה כאן. אז שוב, משנתנו כן כורכת יחד את החובל והמזיק, וזה בדיוק מה שהגמרא בקטע הראשון כאן כפה ועמוד א' רוצה להעיר, ובכל זאת אולי הדבר הזה מוליך למקום של שתי הלכות, של שני דינים בחובל, כאשר זה היה בכוונה וכאשר זה לא היה בכוונה. אז אם כן, טיפה הרחנו בדברים, אבל רק כדי לתת איזושהי פריסה כללית על אותה הלכה של אדם מועד לעולם. ומכאן לסוגייתנו, הגמרא כאן בדף כבר עמוד ב' מבקשת להדגיש ולהעצים את הקביעה הזאת, שאומרת שאדם באמת מועד לעולם, ללא סייג, ללא מגבלה, ואפילו במקומות שבהם בתחומים הלכתיים אחרים היינו פותרים אותו, כי היינו אומרים שהוא שוגג או אנוס, בדיני נזיקין הפסק יהיה שחייב. אומרת הגמרא דף כבר עמוד ב', אמר רב, הייתה אבן מונחת לו בחיקו, ולא הכיר בה. כלומר, הוא לא ידע, לא שם לב שמישהו הניח לו אבן ועמד, וכשהוא נעמד, אם אלא אבן נפלה, לעניין נזיקין חייב. הוא לא ידע מכלום. הוא אונס גמור. יכול להיות שהוא עוד יותר מאונס, יכול להיות שאפילו בכלל איזה סוג של מתעסק כזה, כי הוא אפילו לא ידע שיש שם אבן, אז מה? גרמת נזק, ולכן אתה חייב. לעומת זאת, לעניין ארבעה דברים, אם האבן הזאת חבלה במישהו, פה אתה באמת פתור, כי כמו שכבר הסברנו, תשלומי חבלה, זה רק אם הייתה כוונה. ולא אם הדבר נעשה בשוגג או מבלי משים. ואם כן, עניין נזיקין חייב, עניין ארבעה דברים פתור. עניין שבת, מי נניח האבן הלכה, יצא מרשות לרשות, ברור שפתור, כי מלאכת מחשבת עשרה תורה. הוא לא התכוון להוציא כאן מרשות לרשות. לעניין גלות, אם האבן הזאת הרגה אדם, גם כן פתור. כי כל חיוב גלות הוא אך ורק שיש מידה מסוימת של אחריות. רש"י כאן מדגיש שאם לא הכיר בה מעולם, אז ודאי שאין חיוב גלות. כי יש צורך בידיעה מסוימת כדי להפוך אותו להיות שוגג. או במילים אחרות, גלות לעיר מקלט זה רק שהייתה שגגה. ושזוכר את הרמב"ם הלכות רוצח שמסביר שאם זה שוגג קרוב למזיד אינו נגולה, כי הוא קרוב למזיד. אם זה שוגג קרוב לאונס גם כן לא גולה, כי זה לא בדיוק שגגה. ורק השוגג האמצעי, רק הוא גולה, כך אומר הרמב"ם שם. ואותה הלכה גם כאן, שאם האבן מונחת לו בחיקו, הוא פטור מן הגלות. לעניין עבד, מה קורה אם האבן הזאת הפילה את השן או העין של העבד, האם העבד משתחרר או לא? נראית הגמרא שזו מחלוקת שלמדנו עליה בקידושין, פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דתניא הרי שהיה רבו רופא, ואמר לו כחול עיני ושמאה, חתור לי שני והפילה, כלומר בא העבד לאדון ומבקש שיעזור לו בשן או בעין, שיחק באדון ויצא לחירות. כלומר גם אם האדון הפיל את השן לגמרי בלי כוונה הפוך, בכוונה לעזור וסייע לרפא את העבד, אז מה? סוף כל סוף הפיל את שינו, והעבד יוצא לחירות, כך תנא קמא, כך חכמים, רשב"ג אומר, ושיחתה עד שיתכוון לשחתה. ואם כן, לפי חכמים, גם יציאת עבד בשן ועין, קצת דומה לדיני נזיקין, ללא מגבלות. ללא מגבלות. כל מצב שבו האדון הוציא לעבד את העין, אז העבד משתחרר אוטומטי. בלי שום מגבלה. רשב"ג אומר שצריך להתכוון. יפה, אז זה המקרה הראשון, שכאמור הוא אונס גמור, בכלל לא ידע שהייתה שם עבד. ממשיך רבא ואומר, הכיר בה ושכחה. כלומר, פעם הוא כן ידע שהייתה שם אבן, אבל אז אחר כך הוא שכח. זה לכאורה נקרא קלאסי של שוגג. הוא ידע שיש שם אבן ואז שכח. ועמד ונפלה, לעניין נזיקין, הפזמון החוזר בסוגיה, חייב. לא מעניין אותי מה הנסיבות. בנזיקין תמיד חייב. לעניין ארבעה דברים פטור, כי לא הייתה כוונה להזיק. לעניין גלות במקרה כזה חייב, דאמר קרא בשגגה, מכלל דהביה לידיעה והאביה לידיעה. כלומר, זה מקרה של שוגג מובהק. לעניין שבת כמובן גם כן פטור, כי חייבים רק במזיד ולא בשוגג, ולעניין עבד שהפיל את שינו את עינו, שוב פלוגתא דרשב"ג ורבנה. מקרה מספר 3, נתכוון לזרוק 2 וזרק 4. כלומר, הוא בכוונה רצה לזרוק את האבן, רק הוא התכוון לזרוק למרחק קצר, וזה מרחק יותר ארוך. והאבן פגעה במישהו והזיק על עניין הזיקין, אנחנו כבר מכירים את הפזמון, חייב, כי חייב תמיד. לעניין 4 דברים, עוד פעם פתור, כי הוא התכוון לזרוק 2, ובטעות זה הגיע ל-4, ולכן לא הייתה לו כוונה לחבור, לא חייב בכל החיובים. לעניין שבת, מלכת מחשבת באינה. כלומר, הוא התכוון ל-2, בסוף יצא לו 4, הוא לא התכוון להגיע ל-4, ולכן הוא פתור. לעניין גלות, אשר לא צדה אמר רחמנה, פרט להתכוון לזרוק 2 וזרק 4, אלא שכאן לא מבואר בגמרא, האם לעניין גלות, כאשר נתכוון לזרוק 2 וזרק 4, אז הוא חייב או פתור? ורשי באמת מביא שתי לשנות הפוכות. לפי הלשנה הראשונה ברשי, לעניין גלות במצב כזה חייב, כי סוף כל סוף הוא התכוון לעשות איזשהו מעשה אלים, הוא התכוון לזרוק את האבן. הוא התכוון לזרוק הרוב, יצא לו רחוק, אבל הוא התכוון לזה, ולכן חייב גלות. לעומת זאת, רשי מביא לשנה אחרינה שאומרת, ואשר לא צטה פרט למתכוון, דה פטור מגלות. גם הרמב״ם פוסק שבמקרה כזה אכן פטור מגלות, ושלדעת הרמב״ם הוא פטור מגלות, כי זה שוגג קרוב למזיד. כלומר, הוא התכוון לזרוק, והוא לא יודע עד כמה הוא רצה לפגוע, אבל זה בטח לא שוגג רגיל, ולכן כאמור, לדעת הרמב״ם הוא קרוב למזיד, ופטור מן הגלות. לעניין עבד, אז פה שוב התשובה אותו תשובה, פלוגתא דרשב"ג ורבנן. נתכוון לזרוק 4 וזרק 8. לעניין הזיקין, כמובן חייב, לעניין 4 דברים, כמובן פטור. לעניין שבת, ולכן הזכרנו את המקרה הזה, פה זה קצת שונה. כי אם הוא התכוון לזרוק רק 2, אז בשבת זה לא מלאכה. מלאכה דרשות הרדים זה רק להעביר 4 אמות, והוא התכוון רק לשתי אמות. אבל כאן, כשהוא מתכוון להעביר 4 אמות, אז הוא מתכוון לעשות מלאכה. בפועל זה הלך לו ל-8 אמות, אבל 4 אמות זה מלאכה, וגם 8 אמות זה מלאכה. ולכן עניין שבת, אם הוא אומר בכל מקום שתרצה תנוח, כלומר לא משנה לו בדיוק לאן זה יגיע, אז כן, אז אם, אז באמת חייב. כי סוף כל סוף התכוון למלאכה ויצתה לו מלאכה. לעומת זאת, אם הוא לא אמר כל מקום שרוצה תנוח, כלומר הוא באמת התכוון לזרוק רק 4, ובטעות יצא לו 8, אז לא, אז במצב כזה לא חייב. לעניין גלות, אשר לא צדה, פרט להתכוון לזרוק 4 וזרק 8, לעניין עבד, פלוגתא דרשב"ג ורבנן. כאמור, כל הממרה הארוכה הזאת של רבא, ככל הנראה לא באה, אלא כדי לחזור, כמו שאמרתי, על אותו פזמון שאומר, שאדם מועד לעולם, ולכן הגם שבתחומים הלכתיים האחרים נמצא כל מיני פטורים, באדם שלא היה מודע לאבן, באדם שידע על האבן ושכח אותה, ונתכוון לזרוק כך ויצא לו כך, אבל עניין נזיקין, תמיד החיוב יהיה חיוב גמור ושלם. ומעניין לעניין קצת באותו העניין. אומרת הגמרא, ואמר רבא, זרק כלי מראש הגג, ובא אחר ושברו במקל, פטור. מה הייתה אמה? מה נתבירת הבאר? כלומר, למרות אותו כלל גורף שאדם מועד לעולם, אבל מי שבא עם מקל ושבר את הכלי בעודו במסלול התרסקות, פה הוא פטור. אבל זה לא בגלל שאדם לא מועד לעולם, אדם מועד לעולם, אלא ששברת, מה נתביר? מעין, רק אני אומר לסבר את האוזן, אדם שבא ושבר כלי של הפקר. טוב, אז אם הכלי הזה הוא הפקר, אז אדם מועד לעולם, אבל אתה לא חייב שום דבר. אז שוב, הגמרא לא אומרת כאן שזה הפקר, הגמרא כאן אומרת שמה נתביר התבר, הכלי כבר נחשב ככלי שבור. ולכן בעצם אין כאן מעשה נזק. אדם מועד לעולם, בכל נזק שהוא גרם, כאן הוא לא גרם מעשה נזק, כי מנה תבירה תבר. ולכן זה שבא ושבר במקל, אכן פטור. בראשונים כאן, יש דיון מאוד מאוד רחב, שלכאורה, רבא שוכח לציין פרט אחד, והוא, הבנתי שמי ששבר את הכלי עם המקל פטור, כי באמת מנה תבירה תבר. אז מה דינו של הזורק? האם הזורק בכל זאת חייב? על זה שישליך את הכלי למטה? וכבר רשי מרגיש בזה, וכדרכו של רשי, בלי לציין את הקושייה, רשי פשוט מתחמק ממנה, תראו את רשי כאן דווקא ו' עמוד ב', אומר רשי זרק בעל הכלי, כלי מראש הגג. כלומר רשי אומר שהמדובר פה שהזורק הוא בעל הכלי, ולכן לא שייך לחייב אותו. אין על מה לחייב אותו. הקושי בפירוש רשי קשור למה שרמזתי לו מקודם, אם בעל הכלי הוא זה שזרק אותו מראש הגג, אז זה באמת כלי של הפקר. כלומר בעל הכלי, איך שלא נגדיר את זה, אבדה מידת, ממון שאין לו טובים, וכו' וכו', אבל הוא זרק את הכלי מיוזמתו. אז ברור שהשובר פטור גם, לכאורה גם בלי סברת מן התביר הדבר. אבל כאמור, רשי אומר, לא שייך לדבר על החיוב של הזורק, כי הזורק הוא בעל הכלי. הרשב"א כאן ושאר הראשונים באמת מציינים למחלוקת מפורשת בעניין הזה, כאשר דעת הרשב"א היא שאכן הזורק כלי מראש הגג חייב. כלומר, מי שזרק את הכלי למטה והכלי עתיד להתרסק, גם אם אחר כך בא מישהו ושברו במקל, הזורק הראשון חייב. והסיבה שהרשב"א מפרש כך, זה משום שבתר מעיקר האזלינן. מי שזוכר את הדוגמה הזאת של הזורק כלי מראש הגג, כבר דיברנו עליה. וראינו שהיא קשורה לשאלה שנסתפק ברבה, בסוגיה של צרורות, האם הולכים בתר מעיקרה, או בתר דבר מן. אומר הרשב"א, מהסוגיה שלנו מוכח שמת הולכים בתר מעיקר. הולכים אחר הזורק ולכן הראשון חייב, וכך באמת פוסק לשולחן ערוך, בחושן משפט בסימן שפ"ו. הרשב"א ממשיך ומביא דעת הרייבד, שאומר, מה פתאום, הראשון פטור. הרי הראשון בסוף לא עשה שום דבר. מה זה לא עשה שום דבר? הוא זרק כלי מראש הגג, הכלי היה מתרסק, אז מה, אבל הכלי לא התרסק, בסוף בא מישהו אחר ושבר אותו. ולכן גם השני פטור, וגם הראשון פטור. כך דעתו של הרייבד, כאמור דעתו של הרשב"א, וכך הרבה ראשונים, וכך בשולחן ערוך, שהאחרון פטור, כמו שרבא חידש, כי הוא שבר כלי שבור, אבל את הראשון כן מחייבים. ואמר רבא, זרק כלי מראש הגג, והיו תחתיו גרים או קסתות. במצב כזה, הזורק הוא ודאי לא ייצר כאן מנת וירה. הזורק כאן בעצם לא עשה שום דבר רע, כי הכלי היה נשבר על, היה נופל על הכלים, ולא היה נשבר. ואז בא אחר וסילקן, או שאפילו אם הוא עצמו, אפילו אם הזורק עצמו, הספיק לרוץ מהר וקדם וסילקן, במצב כזה הוא פטור. וכאן ברור שהכוונה ששניהם פטורים. זה שזרק פטור כי הוא לא עשה כאן מעשה נזק, הוא לא עשה מעשה שבירה, הכלי היה נופל על הקרים וקסתות ולא היה נשבר. וזה שסילק אותם, גם הוא פטור, מה היא טעמה? בעיד נדה שדיה היא פסוקי מפסקי גירי. כלומר, הראשון בעצם לא ירק כאן חץ, לא עשה כאן נזק, כי הכלי עתיד ליפול על הקרים והקסתות. ומי שמשך את הקרים והקסתות, זו כמובן דוגמה מובהקת לגרם הבנזיקין, ובגרם הבנזיקין, ברור שפטור. אותו זאת כאן מהירים, האם הדבר הזה קשור ליחס בין גרמה לבין גרמי? יכול להיות שזה דינא דגרמי במצב כזה, אבל התוספות, כמו גם רש"י, אומרים שזה אפילו לא גרמי, זה ממש גרמה בנזיקין, ולכן ברור שמי שסילק את הקרים והקסתות, אכן פטור. שוב, ההבדל בין שני המקרים של רבא זה שבמקרה הראשון, זה שזרק את הכלי מראש הגג, ממש ייצר מנה תבירה, ובאותו קטע ברשב"א שהזכרתי מקודם, אז ממש הרשב"א מסביר שכל הראוי להישבר כאילו הוא כבר נשבר, כלומר, בעצם המשמעות של חפצים שיש בעולם זה הערך הממוני שלהם. וברגע שזרקת אותו מראש הגג, בעצם הוא איבד את הערך הממוני שלו. אבל שוב, ממשיך רבא ואומר שאם היו קרים וקצתות למטה, ודאי שאי אפשר לומר שכבר שברת את הכלי, ולכן הזורק פטור, וכאמור מסיר הכלים גם הוא פטור, מדיני גרם. רבא בוחן את אותו חידוש גם בהקשר אחר, אמר רבא זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף, אז מפה הרוצח, הזורק או הסייף. פלוגתא דרבי יהודה בן מטרה ורבנן דתניא. היכו 10 בני אדם ב10 מקלות, בין בבת אחת, בין בזה אחר זה, כולם פטורים. כי כדי לחייב חיוב רוצח, צריך לדעת בדיוק מי הוא זה שפגע בו. לעומת זאת, רבי יהודה בן בטרה, דף כ"ז עמוד א' אומר, בזה אחר זה, גם אם פגעו כמה אנשים, ואתה לא יודע בדיוק מי גרם למה ולמי יש חלק יותר גדול, האחרון חייב בני שקרב את מיטתו. ולכן גם המקרה של רבא, לפי רבי יהודה בן בטרה חייב, ולפי החכמים פטור, כי בעצם יש כאן שני אנשים שאתה לא יודע בדיוק על מי להטיל את החיוב. ממשיך רבא ואומר, בא שור וקיבלו בקרנה. ורש"י כאן מדגיש, מדובר על שור מועד, ודהיינו שבסוף הוא מת מהפגיעה של השור ולא מהנפילה, אז האם יש חיוב כופר או לא? פלוג דדר רבי שמעל בנו של רבי יוחנן מברוקה ורבנן, נתניה ונתן פדיון נפשו דמי ניזק, רבי שמעל בנו של רבי יוחנן מברוקה אומר, דמי מזיק. אז לא נאריך בזה עכשיו, המחלוקת הזאת, ועוד נדבר עליה בהמשך המסכת, איך בדיוק תופסים את תשלומי הכופר, האם זה סוג של דמי ניזק, דהיינו פיצוי מסוים על מה שקרה, למרות שכמובן אין שום פיצוי ושום מחילה על נפש אדם שנטלה, ובכל זאת יש כאן דמי ניזק, או שמדובר על דמי מזיק. ואם כן, אם נבין דמי ניזק, במקרה כזה ברור שהשור פטור, כי לניזק לא היו דמים, כי הוא היה נהרג גם ככה, כי הוא נפל מראש הגג. לעומת זאת, אם נאמר שמדובר על דמי מזיק, הסוף כל סוף מי שהרג אותו זה השור, ולכן צריך לחייב את המזיק. ורק כדי לסבר את האוזן, רבא נותן עוד מקרה שוודאי לא יכול לקרות, נפל מראש הגג ונתקע באישה. כלומר שהרוח שסחפה אותו מהגג, גרמה לו ממש להיקלע לאיזושהי סיטואציה של אישות, חייב בארבעה דברים. כלומר, סוף כל סוף חייב, כי הוא נוטל חלק במעשה, אבל ביבימתו לא קנה. כלומר, אף על פי שביבמה אין צורך בכוונה או מודעות למעשה האישות, אבל זה לא נחשב מעשה אישות. ולכן, ומה שאמרנו שחייב בארבעה דברים, הכוונה שחייב בנזק צער, ריפוי ושבט, אבל בושת לא, דתנאי אינו חייב על הבושת, עד שיהיה מתכוון. אז שוב, רק כדי לתת, להעצים את כל הדוגמאות האלה של מעשה שאדם לא שלט בו בכלל, מדבר רבא על איזושהי מציאות מוזרה כזאת. שרבא ממשיך ואומר, את ההלכה הזאת כבר הזכרנו מקודם, כי היא עומדת ממש במוקד המחלוקת בין התוספות לרמב"ן, ואמר רבא נפל מראש הגג ורוח שאינה מצויה, והזיקו ביש, חייב על הנזק, ופטור בארבעה דברים, כי כאמור מדובר על רוח שאינה מצויה, מה יכול היה לעשות? ועדיין מפורש בגמרא שחייב על הנזק, שוב נחלקו התוספות והרמב"ן, מה זה רוח שאינה מצויה? אם רוח שאינה מצויה, כמובן הרוח שלא כל כך מצויה, אבל עדיין הייתה כאן פשיעה מסוימת שהוא לא נזהר כדעת התוספות, או שרוח שאינה מצויה, אפילו שערת אליהו, כדעת הרמב"ן, כמו שלמדנו מקודם. ודאי שאם הוא נפל ברוח מצויה והזיקו ביש, אז חייב בכל ארבע הדברים, כי כאן ודאי יש לו אחריות ואפשר לדון אותו כחובל, ועדיין מתשלומי בושת לא נחייב אותו, דהיינו חייב רק בארבעה דברים והוא פטור על הבושת, כי בבושת צריך כוונה להדיה, להזיק ולבייש, אלא שאומרת הגמרא, ואם נתהפך, חייב אף על הבושת. כלומר, אם הוא עשה, כאשר הרוח סוחפת אותו והוא באוויר עושה איזה תנועה, לא יודע, רוצה להקל על הנפילה ולכן הוא בכוונה נופל על פלוני, אז זה כבר נחשב שהוא התכוון להזיק, דתניא ממשהו שנאמר ושלחה ידה והחזיקה במושה, ואני יודע שהחזיקה, ומה תלמוד למר והחזיקה, לומר לך, כיוון שנתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, ואותו אחד שהתהפך באוויר, להזיק הוא התכוון, הוא ידע שהוא נופל על פלוני, ולא נמנע מזה, אומנם לא התכוון לבייש, אבל כל מה שאמרנו שאין חיוב בושת, זה רק במצב שהנזק היה בשגגה, במקום שבו הנזק היה בכוונה, הגם שלא הייתה כאן כוונה לבייש, אכן חייב גם על הבושת. הוא מסיים רבא ואומר, ואמר רבא, הניח לו גחלת על ליבו ומת, פטור. כלומר, אדם שהניח גחלת על גופו של אדם, ואותו אדם נשרף, הוא פטור, אין דינו כרוצח. מדוע אין דינו כרוצח? משום שאותו אדם היה צריך לברוח. משום שאותו אדם היה צריך להימלט, היה לו דרך להתגונן. לעומת זאת, הוא הניח לו גחלת על בגדו ונשרף, כלומר, אם מישהו הניח גחלת על הבגד של החבר, והבגד נשרף, פה הוא חייב, כי זה נזיקין, אדם מועד לעולם. אמר רבא תרווה יותנני, זה כבר לא חידוש של רבא. למה? על ליבו, לכאורה היינו אומרים, הוא רוצח גמור, הניח לו גחלת על ליבו, לא, דתנה. כבש עליו לתוך האור או לתוך המים, ואינו יכול לעלות משם ומת, חייב, זה רצח גמור. אם דחפת מישהו לתוך האש והוא לא יכול להינצל, אם דחפת מישהו לתוך המים והוא לא יכול להינצל, אתה רוצח לכל דבר. לעומת זאת, אם דחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת, פה זה לא רצח, הוא פטור. זה כמובן מעשה חמור עד מאוד, וידוע כמה הרמב"ם מחמיר על המצבים הללו, דהיינו שהוא לא הרג להדיה, אבל סיבב את מותו, אבל סוף כל סוף הוא לא רוצח ממש. ואם כן, הגמרא מבינה שהניח גחלת על ליבו, דומה להלכה ששנינו כאן, שדרפו לתוך האור ויכול לעלות, ויכול להינצל. שבמצב כזה הוא באמת פטור. כי אותו אדם כן יכול היה לברוח. לעומת לגבי בגד, ברור שהוא חייב, דתנן, קרא את כסותי ושבר את קדי, חייב. אלא אם כן אמר לו, אני זק על מנת לפתור, ואז הוא באמת פטור. הראשונים כאן מהירים, זה לא לגמרי דומה למה שרבא אמר, אבל בכל זאת יש דמיון מסוים. שכן, רשי כאן מסביר, למה בעצם הניח גחלת על הבגד הזו פטור, כותב רשי, דהה לא סילקה, כלומר נכון שהניזק ראה את הגחלת ויכול היה לסלק אותה לפני שהבגד נשרף, אבל סבר את בעין עלי בדינה ויפרל. ואם הניח גחלת על ליבו, אז הוא לא אומר, טוב, נו, מקסימום הגחלת ישרוף אותי ונתחשבן בעולם הבא. לא, היית צריך לסלק את הגחלת. אבל אם הניחו גחלת על בגד, יכול הניזק להגיד, למה אני עכשיו צריך להיות קבאי? שהבגד ישרף, ואז אני אתבע אותו בבידי. שזה בעצם דומה לדין של קרא את כסותי ושבר את קדי, שהוא חייב על זה אם הוא קרא את כסותו. ופטור רק אם הוא אמר לו להדיה על מנת לפתור. ביי רבה, הניח גחלת על לב עבדו, מר, כגופו דמי, דהיינו לא יהיה דינו כרוצח כי היה צריך לברוח, או כממונו דמי. ובאמת כן התחייב על הפגיעה בעבד, כמו שמתחייב על פגיעה בבגד. מין איזו תפיסה, פשוט מאוד קשה לנו בעולם שכל כך סולד ומתרחק מעבדות, שכאילו עבד, אם לא קיבל פקודה לברוח, אז הוא לא בורח. הוא כמו ממון, לא היה אמור לזוז. או שסוף כל סוף הוא אדם עצמאי, כגופו, ולכן הוא היה צריך לסלק את הדלקה. ואם תמצא לא אמר כגופו, דמי שעבד הוא בן אדם, מה הדין עם שורו? איני אוכל השור. האם הייתי מצפה מהשור לברוח? ולכן אם השור לא ברח, המזיק פטור? או שאני לא מצפה מהשור לברוח כמו בגד, ואז המזיק חייב? את הגמרא, הדר פשטה, עבדו הוא כמובן כגופו, כי הוא בן אדם ויכול היה לברוח, לעומת זאת שורו כממונו, לא הייתי מצפה ממנו לברוח, ולכן חייב על הנזק. אז אני יודע שאת סוגיית הגמרא ככה למדנו קצת מהר, כי בעצם רוב ההלכות כנינן אלא נפקמינה של אותה קביעה עקרונית, שבה הרחבנו יותר בדברים, אותה קביעה שאומרת שאדם מועד לעולם, הדרן הלך כיצד הרגל, ערב טוב לכולם.